יום ראשון, פרשת בולוק. שלום לכם ידידיי ושבוע טוב. אנחנו מתחילים היום את הפותח הראשון של השבוע עם דברים נפלאים מהרב הגאון רב מאיר שפרכר שליטה, שהוא, מי שלא מכיר, ואין הרבה כאלה, המגיד שיעור במוקד השיעורים של דירשו. הוא מספר על האתגרים המיוחדים במסירת שיעור ללא קהל ועל הקשר החזק עם שומע שיעור שאותו הוא בכלל לא מכיר. אז זה מאמר שכתב ידידינו הרב לוסטיגמן שליטה. אלפי יהודים שותים מדי יום בצמא את שיעוריו המרתקים של הרב הגאון רב מאיר שפרכר הדפיומי. אני בסוגריים, זה אני מוסיף, שלפני כמה ימים הייתי בפולין, פגשתי שם איזה משגיח באחד המקומות שיש מקום כשר, ומשגיח מיד אמר לי, אתה מדירשו, תמסור לרב שפרכר שאני כל יום רואה ושומע אותו. ובואו נמשיך עם מה שהוא כותב פה, הרב לוסטיגמן. שיעורים אלו מתפרסמים בפלטפורמות הפרסום השונות של דירשו, הן במוקד השיעורים הטלפוני, הן בגרסה הוויזואלית. פנינו לרב שפרכר עם מספר שאלות. הראשונה שבהם, כיצד הוא, ומגידי שיעור נוספי של פרויקט שיעור דפיים על השד, הבבלי בדירשו, מצליחים למסור שיעורים אל מול מיקרופון ומצלמה, במיוחד בנושאים מורכבים מאוד, שנדרשת הסברה מופלאה, שיורדת לבקויות ולפרטי פרטים, באופן שהם מובן לשומעים, שלא הכי נמורש את הגמורה, כמו שעשה את המגיד שיעור. אומר הרב שפרכר, האמת שיש דפים שהכנה מצריכה שעות של מאמץ והגיעה. הוא אומר, רק בימים האחרונים, הייתה לי שורה בגמורה שלקח לי יום שלם להבין אותה. במהלך האחרונה, לקראת המסירה של השיעור מול המצלמה, חקרתי וחפרתי שוב ושוב, עד שהדברים היו ברורים ונהירים, כי כלל גדול הוא שמגיד שיעור לא מבין מה הוא אומר, חזוק לו על השמים שהם לא הבינו את הדברים שלו. אז מאיפה שאוהבים את הכוח להתכונן בצורה משמעותית כל כך? התשובה היא שאנחנו חלק משפחה מופלאה שנותנת לנו המון כוח וחיזוק. אני מתכוון למשפחת דירשו כמובן. היחס החם והחיובי של הצוות בדירשו, חייב אותם להמשיך עוד ועוד, אתה מרגיש שסומכים עליך. מאמינים בך, זה מחיים את הלב ונותן המון המון כוח. אז שואל פה את השאלה המתבקשת, האם מסירת שיעור למיקרופון או מצלמה לא משימה קשה יותר? מסירה של שיעור מול קהל שנמצא בסנדרש. טוב, אז הוא עונה לו שבכל דבר יש מעלות וחסרונות. גם מסירת שיעור למצלמה יש את החסרון הגדול, שאתה לא יכול לראות את הניצוץ. את הניצוץ הזה בעיני השומעים, כשמבינים את הגמור, זה בהחלט חסר. יש גם את העניין של החשש בטעויות, שאתה מוסר שוב בפני קהל. חלק מהמשתתפים שיודעים תמיד לתקן טעויות, או לפחות להקשות קושיות, כי אפשר לא מסתדר להם. ואז המגיד שהוא מגלה את הטעות, ומתקן את הטעון תיקון. לעומת זה אומר, בשיעור מול המצלמה, אתה יכול לסיים את ההקלטה, להעביר את החומר, רק אחרי שבועיים, שהגיע הזמן של אותו דף ללימוד בדף היומי, אנשים שולחים הערות, ומתברר שהייתה טעות חמורה. אז איך באמת מתגברים על הקשיים האלו? לגבי העניין הראשון שהזכרתי, הוא אומר, הזיק שניצות בעיני השומעים, אנחנו מחליפים את זה במשהו הרבה יותר טוב. מספרים שפעם החפץ חיים ישב ולמד קומי שמרשי, פתאום הוא פרץ בצחוק, שאלו אותו מה קרה, אז הוא אמר שהוא בדיוק לומד במכת שכין, הוא תיאר לעצמו את חרטום ונכבדי מצרים שמתגרדים בשכין בכל הכוח, זה פשוט יצחיק אותו. אז הוא אומר, כשאני מוסר שיעור, אני נכנס לעומק של המשנה, לעומק של הגבורה. אני חושב הבעל השמועה שאמר את ההלוכה הזאת. בטח הוא אמר את זה בדרשה מול אלפי שומעים, אני נכנס לוויכוח, מרגיש את הצדדים, מאוד מבין אותם. יש בגמור חלקים שממש גורמים להתרגש, לפעמים לשמוח, לפעמים קצת להתעצב. כשאתה חי את הגמורה, אתה לא צריך אף אחד, רק את הגמורה הקדושה. מה לגבי החשש מהטעויות שאין מי שיתקן אתכם? האמת היא אומר לזה, אין שום פתרון, חוץ מפתרון אחד, להתפלל חזק. כל פעם לפני שמתחילים למסור שיעור מול המצלמה, מתפעלים מעומק הלב שלא תצא את הכל יום תחת יודי. שאני לא אגיד על תומי טוב ועל תור תומי. התפילות האלו, ביחד עם כוח הרבים ששומעים את השיעורים האלו אחרי הקלטה, והכוח האדיר של ארגון דירשו שכבר העידו עליו גדולי ישראל, שיש לו סד ישמע מיוחדת, כן אלו ביחד עוברים שלא יהיו טעויות. אחרי כן אני מוסר את השיעור למצלמה, אני מוסר שיעור גם בשעות הערב, בית הכנסת המרכזי, כהר שעשיני ברוב הזין באשדוד. קרה שמסרתי שיעור והייתה לי טעות די מביכה, הפשט של הגמורה. אחד המשתתפים העיר לי במקום, הוא צדקו דבריו, מיירתי לתקן, אפשרתי את השיעור. מבחינת שומע השיעור לא קרה כלום, אבל מבחינתי הוא אומר, הייתה לי הרגשה מאוד רעה, כי אמרתי לעצמי שבשיעור אני יכול, בשיעור כאן אני יכול לתקן את הטעות, אבל מה לגבי ההקלטה של דירשו? השיעור כבר התפרסם, כולם יכולים לראות, לשמוע. קודם כל זה לא נעים, אבל יותר כאן יש כאן בעיה שמסביר פשט לא נכון, מטה את הרבים. הגעתי הביתה, אמרתי להקשיב לשיעור מוקלט, וראה איזה פלא, כדי שבו הוא שם מילים בפי, ולמרות שלא ידעתי את הפשט הנכון, מול המצלמה אמרתי מילים שעולמות את הפשט הנכון. לא צריך לעשות שום תיקון, הוא אשר דיברתי, צד ישראל, הוא המונה היחיד לטעויות. הוא מקשה, מקשיב, חוזר ומקשה עליו הרב לוסטיגמן. קודם אמרתי שיש גם מעלות, עם סירת שיעור בפני המצלמה, מה המעלות? הוא אמר, קודם כל אין בו עוד משמעת, הוא אומר בצחוק. אבל מי אומר ברצינות שבשיעור מול מצלמה, הוא מוסר אותו ברצף אחד, אין שאלות שעוצרות את הרצף. כמובן שכשהמגיד שיעור לא מזהה לבד את הטעות, זאת בעיה גדולה, אבל כשהוא כן מזהה אותה, אז כנראה מרח גדול, יכול לעצור את ההקלטה, לעצור קצת אחורה, לסדר מחלש את דבריו, בלי לבלבל את שומע השיעור, ואין לו הרווחים מיידיים. בטווח הארוך, השיעורים המוקלטים הם הרי הזיקו הרבה משהם כמו. אני מגיע לקהל גדול, קהל גדול הרבה יותר של מאזינים. כמה אנשים משתתפים בשיעור דפאים מרגיל? 10? בשיעור גדול משתתפים 20, 30, מקרים חרגים יותר. שיעורים של בירשו זוכים לאלפי האזנות. אלפי האזנות וצפיות באותו יום שהדף הזה נלמד. וזה רק השלב הראשון. השיעורים נשארים לנצח, אנשים צופים, מאזינים אחרי שנה, שנתיים, גם עוד 50 ו-90 ו-100. אנשים עוד יצפו בזה, הם ידעו תואר מפי, חיוב כבידה מאוד, זו זכות עצמה שאי אפשר לזכות לה בלי הקלטות. שואלים אותו אם ציבור המאזינים מגיב על השיעורים. אז הוא אומר שהוא מקבל המון תגובות, כמובן כי לא כולם מגיבים, אני מניח שהרוב מוחלט לא עושה את זה. אבל אלו שכן מגיבים, בהחלט מחממים את הלב. אני רואה בכל מאזין שמשתתף בשיעור כחברות האישית שלי. אני פונה אליו בשיעור כדבר של רעהו, אנחנו עומדים ביחד את הגמורה. מרגיש קשר חזק עם כל אחד מהם, גם אם אני לא הכרתי אותו עד הרגע שהתברר לי שהוא מעין השיעור. מספרים על ראש ישיבה גדול שפעם ארח תורם נדיב שהגיע לסיור בישיבה, הוא העלה אותו לאיזו אוסנו שמשם השקיפו יחד על בית סמברש. הוא שאל את התורם הנכבד, מה אתה רואה? אז האורח אמר לו, שהוא רואה 300 בחורים שעומדים מהסמודה. אמר לו הראש ישיבה, אני לא רואה 300 בחורים, אני רואה את התלמיד היחיד שלי, כפול 300. כל אחד ואחד מהם, תלמיד יוחד ומיוחד, ועבורו לבד, עבורו לבד שווה להשקיע את כל המאמץ שאנחנו משקיעים בישיבה בשבילו. כך אמר אותו ראשי ולאותו נודיב. בל"ג בעומר האחרון הוא מספר, הייתי במירון כמו רבים אחרים מעם ישראל, בקושי ובמאמץ רב פילסתי את הדרך אל המערה, אל הציון. תור כדי שהיה נדחק בין מעגלי הרוקדים והציבה הנכנסים, אני רואה מי שיוצא מהמערה, כולם מתנשף ומזיע. הוא מתבונן לי והוא שואל אותי, אתה מגיד שיעור מדירשו? אמרתי לו, כן, התרגש מאוד. הוא אמר לי שהוא מקשיב כל יום לשיעור, גם אני מאוד התרגשתי, תפסתי לו את הידיים, וככה פצחנו בריקוד סער שם בחצר. ריקוד פרטי משלנו לכבוד רב שיין ברוך חי, זה לכבוד התורה הקדושה. ריקוד של שני חברים שלומדים ביחד כל יום גמורה, למרות שעד כה הם העולם לא פגשו זה את זה. כאילו מכירים אני פוגש כל הזמן, אני מקבל תגובות ממש בכל מרחבי העולם, חצתו לשוגע בארגנטינה מקשיב לשיעורים האלו, מלונדון, מארצות הברית, קנדה ועוד מקומות. אחד סיפר לי שהוא סיים מסכת, בזכות השיעורים האלו, שתי מסכתות. בסיום השני הוא עשה בסדת תיאורציה, זה מרגש, נותן כוח. זה גם מחייב אותי להמשיך להשקיע את כל הכוחות במסירת השיעורים האלו. עד כאן הדברים הנפלאים של הרב פרז, של הרב שפרכר. שם יעזור הלאה, שיהיה לו בהצלחה רבה הלאה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. שפר הגויין הצדיק, המלך וידרמן שליטה. מייסה נוראים אשגוח, אשגוח הפרודיס מופלאה ששמע מבעל המייסה. ביום שישי לפני שנה, זה קרה ביום שישי לפני שנה, בסתמוז, אברך נסע הביתה, מהבית שלו בבני ברק לרכסים, בקו 988. קו שיוצא ב-2:15 בצורה מבני ברק, עלה לאוטובוס ברחוב חזוניש, שכל המקומות הישיבה היו מלאים, והוא היחיד שנשאר לעבור, לעמוד במעברים. הנסיעה התארכה, מהרגיל, כבר עברו שעתיים, כשהוא עדיין עומד. כשהם עברו את צומת יוקנעם, זה לקראת סוף הדרך, שתי שליש מהדרך, 3/4. וחמרו עליו רחמיו של אחד הנוסעים, והוא הציע לו, שמע אברך יקר, אני יושב את הבן הקטן שלי על הברכיים, ואתה תשב במקומו, אברך שכברתו שכחו הסכים יד להצעה, הוא רק התיישב, תוך רגע כמאיר נשמע בום אדיר, כשכל תשבי האוטובוס הזדעזו, קיבלו מוקד במצח, כי נהג האוטובוס חלם לרגע, חיבית על איזו תאונה שקרה בסמוך, לא הרגיש שהוא מגביר את המהירות, ומכוח המהירות הזאת הוא מחט שני רכבים, כשבניסי ניסים, הנהגים רק נפצעו, הוא עצמו, וגם הוא עצמו ערך בצורה לחצנית. ומעידים כל יושבי האוטובוס, שאילו היה ברוך נשאר לעמוד, כבר לא היה איתנו בין החיים מכוח הזעזוע של מרחם. אין להם כל הסבר למה נזכר הנוסע לרחם עליו, ממש באותו רגע שקובע, איך אפשר להגיד על חי שאומרים כזה סיפור, שיש מניג לשני, אין מניג לבירו, רואים בעיניים, תחוש, אנחנו נתונים בידיו וטובות כגומו ללאים. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, מה תויגו הולך או יעקוין? רש"י המפורסם על שרו פסחיהם שאין המכוונים זה מול זה. האמת היא, יש פה דברים נפלאים מהרב גלינסקי, איזה צדיק לבוא. האמת גם אנחנו מגוונים על הטרקלים בתריסים ולנות שלא יסתכלו ולא יציצו, אבל רש"י כתב, אומר הרב גלינסקי, שהם בתחילה מכוונים כדי שלא יציץ לתוך אוהל חברו, שהם לא יסתכלו בתם אחרים. מה יש לך להציץ? מה יש לך להביץ? מה יש לך להתעניין? הרי שמעתי אומר, איזה עשיר אחד שבא, הוא בא לסופר סתם, שמתמחה בכתיבת פרשיות תפילין. תן לכתוב ספר תורה. מה הוא רוצה? הוא רוצה בכתב של תפילין של יד. להזכירו, מהפרשייה של יד יש 7 שורות, 3 סנטימטרים. בעמוד, ספר תורה, 42 שורות. ספר תורה בגובה 18 סנטימטרים, זה יהיה תענוג לרקוד אותו בשמחת תורה. תגבו יעשו בקצות האצבעות. כמה זה יעלה לו, הזמין ארון קודש מקשב לויטרינה, מצוצץ מן התורה, לכתוב ספר תורה, מתי זה יהיה מוכן? הוא שואל אותו. הוא אומר לו, תשמע, אמר הסופר, לא אכפת לי. זה כתב קטן, הוא הוציא את העיניים. הוא אמר לו, זה המטרה. איך קנית? זה המטרה, להוציא את העיניים, השם ירחם. אם תשאלו אותה, הכל לשם שמיים, קיים מצווה, זה גביר לאחר. ינקר לשני את העיניים, השם ירחם. הוא מספר הרב גלינסקי שהוא מכיר אברך בני ברקי, שהלך ברחוב רשי, מישהו בנה שם וילה. הוא עמד בחוץ עם הדרכל ודן על השביל, שי שהשתלב לחיפוי החיצוני, הוא בן ירושלמי שתתמזג בצמחייה. התערב בדיון, אני מציע גרנית, והבניות גרנית בצדדים. הם הביטו בו, כאילו שמעו חתול מדבר, מי אתה, מה עניין לך? אז הוא הסביר, בינינו, בשביל מי אתה מחפה בשי שמצפה את השביל? ינקר את העיניים, מה לאוכם? אז הראש, תשמע את דעתי, כי אם תעשה כהבנתך ואני לא אקנה, תעשה את הכסף לחינם. תפילי פלואים. זה שיגאון אמר בגלין, שאין הגדרה אחרת, הגדרה רפואית. הרמב"ם גדול הרופאים קבע, תעלו להם משתגעים, אוי אוי, גם נשאר חורב. עדיין לו בראש לפני 200 שנה. הרי לא כולם זוכרים לזה, אבל הוא בני בית לדורות, האם זה לא שיגאון? והאמת היא לדבריו, ראו היה, אומר הרב גלין, כשכולם ישחררו מהצבא על סמך סעיף נפשי, שגם הרופא. אם נהיה משוגעים, אז הוא לא ישחרר על הסעיף הזה. הוא אומר, מספר הרב גלינסקי שהוא זוכר שעבר ליד בית משוגעים, אז הוא צעק אליו מישהו משם, רבי, עכשיו אתה יודע למה המשיח לא בא? אמרתי לו, לא, אני לא יודע. אז הוא אומר, כי אני המשיח, איך אני יכול לבוא אם אני אגור פה? אמרתי לו, לא, הבנתי. ואז החבר שלו קורא, רבי, אל תאמין לו, הוא לא המשיח. אז הסתקרנתי, איך אתה יודע? אולי כן. אמר, כי אני הרבה משלו אליהם, לא שלחתי אותו. הצברה בפנינו אומר, נשאר בחוץ ולשמוע אותם, או להיכנס פנימה ולהיות חלק מהם, לבנות את עצמנו, או לעשות כל חיינו בטוח עבור אחרים, למצוא חן, להרשים, או להיכנס פנימה ולהיות חלק מהם, לבנות את עצמנו, לעשות כל חיינו בטוח עבור אחרים, למצוא חן, להרשים, לגרור, להיגרר, להיסחף, ולהיגרף או להפנות המבט פנימה, להיות יושב העולים או יסוד. עד כאן הדברים הנפלאים שהרב גלינסקי זכר צדיק לברכה. ואנחנו ממשיכים עם יום דהילולה, יום דהילולה של הגאון הגדול רבי יהושע ישי נויבר זצ"ל. לא צריך להזכיר את הספר שלו, פשוט וברור, אבל בכל זאת נזכיר, שמיר השבת כהלכתו. אתמול בשבת היה יורצייט שלו. הוא חולל מהפך, היה ראש וראשון להפצת ספרי הלכה השווים לכל נפש, מפרד ביצירה הנפלאה של שמירת שבת כלכות, השופט במיליוני עותקים בכל העולם. הוא היה מעורר על הקדמת כניסת שבת, והקדמת דין חבר השבת, הפרד לו שעושים מנחה אחרי הזמן של דקת נרות, בפרד בפרסי, המסר הזה ברשות. היה גם לפני עידן הצופרי שבת החשמליים, אז הוא הניג בשבית וגן שיהיו חצוצרות עוברות סמוך ונראה, בזמן דלקת נרות, כדי לעורר את התושבים לקבל שבת בזמן. החיבה שלו ללכות שבת הייתה עקב כך שבמהלך השואה, בזמן שהוא הסתתר עם המשפחה במשך 3 שנים בלי לצאת מהבית, בניסים מופלאים, זה מופיע בהרחבה בתחילת המהדורה החדשה של השמר השבת. היה אותו רק גמור כסוב הזה, משתמרו אחרי לגירל, הוא למד בו בלי סוף. בזמן השואה הוא גם יצר לבדו לוח שנה עברי שיוכלו לדעת על פיו מתי חלים החגים והעצמות. בני המחתרת היהודית. השתמשה בלוח הזה שהתברר אחרי המלחמה כמדויק ממש. יש 3 סיפורים נפלאים בהקשר לשבת שהיו במהלך השואה המשפחה שלו. אבא שלו, הגאון הגדול רב ברון זצ"ל, שהוא כיהן כרב בגרמניה, ניסה למלט את האחות שלו, שהיא הייתה בעלת מראה ארי זה נקרא, ויכלה להסתובב בחופשיות בין הגויים. שתהיה איזה עוזרת בית אצל משפחה. המטרה הייתה שלפחות אחד במשפחה ישר לפליטה. יום אחד הגיעה לעבוד בבית של השופט בית המשפט ההולנדי, והתלוננה לאבא שלה, שהתחל לעבוד קשה בשבת, עקב ההכנה של החג שלהם, שחל ביום ראשון. אבא החליט להחזיר אותה הביתה, למרות שאצל הגויים הייתה בטוחה, צריך לא צריך אחרי שבת. היא חזרה הביתה, ובשבת של האחר מכן נפגע הבית של אותו משפחה, בפגיעה ישירה בהפצצה אווירית, וכולם נהרגו. והיא נצלה כמובן. עוד סיפור מובא שם, יום אחד אבא שלו לא הרגיש טוב, והרופא נתן לו מרשם לתרופה נגד כאבים שהוא הרגיש. בנוסף ביקש אבא מהרופא גם מרשם לרע נגד עכברים שסבלו מהם. בליל שבת אבא רוצה לקחת את התרופה, הוא ראה שהטעם שלה מאוד מר, טעם קצת כנראה, אז הוא החליט שהוא לא רוצה לדום משהו מר בשבת, והוא יתחיל מצד עונג שבת, כבוד שבת, הוא יתחיל לקחת את התרופה ביום ראשון. למחרת שהרופא שוב בקרב הבית, הוא ראה שהרוקח טעה והחליף את התרופות. הוא הביא לו את הרע למקום את התרופה, ואת התרופה לעכברים מקום הרע. כמה הוא שמח אבא שהתברר שבזכות שמירת שבת נמצא לחיים. ועוד סיפור הוא מביא, שהיה בסיום השואה, חיפשו מנהל תפילת שבת, אחרי תקופה ארוכה שלא הייתה אפשרות כזאת. פתאום הופיע מכונית עם חיילים יהודים שרצו להצטרף למניין. אבל אבא הקפיד להשלים מניין עם חיילי שבת, שלא להשלים מניין עם חיילי שבת, הוא עדיף להתפלל בלי מניין, למרות שהוא קיבל בכל שאיפתו. להתפעל במניין אחרי כל כך 4 שנים של בדידות. הסיבה, הוא אומר, הסיבה להוצאה של הספר הלכות שבת הייתה עקב כך שבסיום המלחמה כנסה לבד לארץ ישראל, אחרי שבועות רבים של חציית גבולות, הוא הולץ על ידי המארגנים לעלות לאונייה בשבת עקב חשש לפיקוח נפש. וכשהתברר השקר שבדבר, שרק רצו שהקבוצה החרדית תחלל שבת, אז הוא החליט שאם ינצל יעשה משהו עבור השבת. וככה זכינו, זכה עם ישראל, הספר הנפלא, שמיר השבת כחוסר. הדברים האלה הנפלאים התפרסמו באוסף גיליונות בשנה שעברה. ואנחנו משכים משות הורמי, רבותיי. שאלה, משולחנו של הרב הגאון מאוד חלבי, שבר צוד שליטה. ובאזור בינות שמחה, מודיעין אלית. שכחנו לפתוח את חבילת הטישו לשבת, מסוג צצרת. האם מותר לפתוח את זה בשבת? את התשובה הוא אומר, כבר העריכו הפוסקים בעניין הזה. העריכו הפוסקים בעניין של פתיחה של אריזות בשבת, אבל יש להבחין, הוא אומר, בין העמדון הכללי, כדי פתיחה של חבילת טישו מהסוג שנשקלף מהאריזה אחד-אחד. כן, הוא מסביר שבאופן שכל משיכת טישו בעצם גוררת את הבא אחריו. שבזה יש איסור ברור לפתוח את החבילה במקום המסומן. ולמה? כי מלבד שיש איסור מחתך בחיתוך במידה, הרי על ידי הפתיחה הוא מייצר כלי, זאת אומרת שהוא הופך את אריזת הטישו לכלי שאפשר לשלוף ממנו את הטישו. לכן שם יהיה איסור גמור לפתוח במקום המסומן, בקצת מקום הפטיש. רק אפשר לקרוא את האריזה מהצד. באופן שלא תיווצר אפשרות לשליפת הניירות, ובזה דינו כפתיחת שער אריזה. ואנחנו ממשיכים דף רעים והלוכי. אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן שין צדיק ד' סעיף א'. מה הדין כשיסורר ספק הלכתי לגבי עירוב חצרות אחרי כניסת שבת? פתח ועלה נושאים מעניינים, נלמד כולנו בדף רעים והלוכי ונוכל לשמוע בשיעור, שיעור הנפלא בשלוחה אחד לפי הרבנים הגאונים במגוון שפות כדרכנו. נלמד גם אנחנו את עניין דף רעים והלוכי. עירוב חצרות שנעשה כהלכתו, ואחרי זה נוצר ספק האם חל, בגלל שהניחו את הלד של ארבע במקומה מבעוד יום, כדין, ובלילה נדע שהפס נאכלה ונאבדה, לא יודע אם זה קרה לפני בין השמו של זה או אחרי. אז כיוון שיש לה עירוב חצרות קשרס, הוא קשר. אבל עירוב שיש ספק אם בכלל נעשה כהלכתו, ועוד שיש ספק אם הניחו את פת הארבע במקומה, לדעת השכונות, כיוון שאין לה עירוב חצרות קשרס, זה פסול. לדעת רבים מהראשונים, עירוב חצרות קשר מספק גם ללא חצרות קשרס. אם קיים ספק לגבי התיישרות הפת לאכילה, ייתכן שהיא אסורה באכילה מדאורייתא. העירוב פסול לכל הדעות שהרי היא אסורה באכילה, ולא ניתן לערב בפת האסורה באכילה. לכתחילה, צריך להותיר את הפת של עירוב חצרות במקומה עד לצאת הכוכבים, ובדיעבד, אם הוציאו אותה במקומה, גם אכלו קודם לכן, ולאחר תחילת בני שמושת, העירוב כשר. ואלו שעושים עירוב חצרות בכל עירוב שבת, כך שאינו זקוקים לפת העירוב ובשבותות הבאות. מכיוון שקיימו הפת הזאת מצווה של עירוב חצרות, ראו שהתקיימו במצווה נוספת, ויאכלו אותה בסעודת שבת. ועדיף לעשות בסעודת היום, כיוון שבלילה, יש המקדימים לקבל שבת ועלולים לאכול את סעודת הלילה לפני הזמן שניתן לאכול את פת העירוב. ויש אומרים שרצו להשתמש בפת העירוב כלשני שני בסעודות הלילה והיום, ולאוכלה בסעודה שלישית. והריזל נהג להניח בכל עירוב שבת פת אחת לעירוב חצרות ואחת לשיתוף מבואות, ולאכול את הפת השיתוף בסעודת הלילה ואת פת העירוב בסעודת היום. את הפת של עירוב חצרות צריך להניח במקום שאפשר לקחת ממנו בשבת. ולכן אם הנחנו במקום שאי אפשר לקחת ממנו בלי לצאת מלאכת דאורייתא, למשל, שמו אותו במקום שהכניסה אסורה באיסור דאורייתא, אז העירוב לא חל. אבל במקרה שלא ניתן לקחת את הפת לא איסור דאורייתא ברבנן, לפעמים העירוב כשר, כיוון שחז"ל התירו לעשות לזמן מן השמו של חלק מאיסורי שבת שאסורים מדברי לצורך מצווה ולשעת הדחק. שעירוב חצרות נחשב לצורך מצווה, כי הסומנה נחשב באיסור. כמו כן, הצורך בעירוב נחשב לשעת הדחק, וכיוון שבזמן מן השמו זה היה ניתן לקחת הבת ממקומה, אז העירוב חל. אם הפת מונחת במקום נעול שהמפתח עבד לפני תחילת מן השמו של, אין העירוב חל, אבל אם המפתח נמצא בשבת, העירוב חל למפרע. נחזור בקצרה למה שאמרנו ביום חמישי. עירוב חצרות חל בכניסת השבת, ולכתחילה צריך לעשות אותו לפני תחילת בין השמושת. כשהוא ספק יום, ספק לילה, ובדיעבד אפשר לעשות אותו עד לסוף בין השמושת, ואף לברך עליו. החלקו הפוסקים בנוגע לאדם שקיבל על עצמו תוספת שבת, האם יכול לעשות עירוב חצרות בזמן התוספת? שחל ביום טוב בערב שבת, צריך לעשות את הערב החצרות לשבת ביום חמישי, שהוא ערב יום טוב. לכן אם חל יום טוב בימי חמישי ושישי, צריך לעשות את הערב ביום רביעי. אם שכח לערב בערב יום טוב, צריך לערב ביום טוב עצמו. נפליג מאה ימים אחורה ונזכר בקצרה למה שלמדנו באותו יום, מבוי שצידו הרביעי רחב יותר מ-10 אמות, אפשר להתיר אותו על ידי לחי או קורה. אלא אם כן, הסתמו חלק מפרצת הצד הרביעי במחיצה, באופן שהפרצה שתישאר לא תהיה רחבה יותר מ-10 אמות, אבל יש להניח את הלחי והקורה בשטח הפרצה שנותרה, כיוון שרק היא נחשבת כפתח המבוי. ניתן לסתום את הצד הרביעי של המבוי על ידי עומד ברובה לפורט. ולדוגמה, אם רוחב הצד הרביעי הוא 20 אמות, אפשר להעמיד שתי מחיצות בנות 3 אמות, חוכב כל אחד במרחק של שתי אמות משני קצוות הצד הרביעי. ומכיוון שהעומד 3 אמות מרובע על הפרוץ שבצידו, שתי אמות נחשבות כל 5 אמות כסתומות, ומכיוון שיש מחיצה 5 אמות מצד זה, מחיצה 5 אמות מצד זה, נמצא שנותרו באמצע 10 אמות בלבד. דף הרמטון מבבלי, מדוע הכרזת היתומים תלויה בשעות עבודותיו של הפועלים? באיזה דברים כופים אותו עד שיהיו עם הרוצה אני? ועל מה ממשכנים את האדם? על כך בעלו נשים העניינים, נלמד היום מסכת תרחין, דף כ"א. הוא שלוחה שתיים, יוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרזותחת כמובן. והחפץ עמו חיים, האם אנחנו עוברים רבותיי כלל ד' סעיף ט'? החפץ חיים חוזר וכותב שהאיסור לגנות את חברו על מידות מגנות שיש בו, וזה בהתאם לכלל שהוא אמר בסיבים הקודמים, שמי יודע אם אולי עשה תשובה, אפילו אם הוא מורגל במידות האלו והוא לא מצטער עליהן, אולי הוא לא יודע את חומר האיסור, כמו שאנחנו רואים בענייננו, שיש אפילו בעלי קוירה, שלא רואים במידות האלו איסור גדול, אלא אדרבה, צריך להוכיח אותו להראות את חומר האיסור. בבאר מים חיים, החפץ חיים כותב, כי להגיד על אדם שהוא קפדן, זה לא נחשב גנאי, כולו מספר עליו ולשהוא אינו מעביר על מידותיו, אתה שהוא יודע שהיה אומר את זה גם לפניו, שאז יש את היתר של בא פעיתלוסה, של בא פעימורה, סליחה. ולמעשה שם שכמעט שלפעמים השומע יוסיף, יגיב, סליחה, בהוספה שדברי גנות אליו, לכן שונר נפשר רחק מזה. בביאור מוסף הוא מביא מה שכתב בעלי בערב, בהסבר של זה, לפי מה שמובר בחינוך, במצווה שינה מתחז, שלעביר על המידות זה מידת חסידות, ואם כן מי שאינו עושה ככה, מי שלא מעביר על מידותיו, אז הוא לא כבוד גדול, אבל זה גם לא גנאי. קשה הדבר עד מאוד. כן, אנחנו מגיעים פה בסוגריים שרוב בני אדם, כשאומרים על אדם שהוא קפדן, מפרשים את זה כגנות גמורה. אז אומר לי באופן כזה, ודאי שאסור לומר לשני שהוא קפדן. האמת, אם יודע, מספר שאצל השומעים ירד הערך שלו כשישמע שהוא קפדן, אז עולה מדברי החפץ חיים לכמון, שאסור, כמו שאסור לדבר על חיסרון מעלות של השני, כגון שאינו חכם וחברים. כך גם אם מדבר באדם שידוע בהנהגות הטובות שלו, והכינוי שלו כקפדן הוא גנאי גדול בעבורו, מבר לכמן שזה אסור. עוד יש שכתבו, שכל דבר החפץ חיים כאן נאמרו רק בקפדנות לשם שמיים, אבל לקפדנות בשאר עניינים, ודאי שיש בזה גנאי. וזו נוסף בהקשר הזה מובן בבור מוסוף, אם על ראו וכששאל את שמעון, הוא מכיר גמח שיכול להלוות לו כסף. אמר לו שמעון שיש ללוי גמח, רק שידבר אותו בנחת כי הוא קפדן. אז זה שכתבו שלפי דבר החפץ חיים זה מותר, אם ידע שרובן לא יוסיף נופך משולה לדברים, אחרי לא יספר לאף אחד שהוא הזהיר אותו, שלא יהיה רכילוס. ומצנעים בבורים מוסופים שאפשר שהיתר בזה, הוא גם יקנה שיש בכך תועלת לרובן, שידע איך לדבר עם בעל הגמח, כמו שחובה בשם הגרח קנצקי, שמותר לומר לפלוני, הוא הולך לאסוף כסף לצדקה אצל העשירים, שהעשיר מסוים הוא קלסני. שעל ידי זה הוא ידע איך לדבר איתו, והרי זה לטוב. אז כאן החפצים בחיים, ולסיום התחזקות יומית. בספר היושר מובא, היום זה היורצת של רבי יעקב, והרב מאיר, בעל התוספות, רבינו תם. אז הוא כותב שם רבינו תם, כשיבואו לדם יסורים וחנאים בצרות, ידע שהבורא אוהב אותו, ויסרו כאשר יסר איש לבנו. ואם יראה כי הוא שקט ובוטח, ולא יסורים וחנאים, ועומד בשבוע ולא עבור עליו נסיידות, ידע כן הבורא אוהב אותו של הרחם. משתדל רבותיי, שלא לקוץ. לא לקוץ בקשיים שבאים אלינו. ונזכור שמאהבתו של השם לסבוח כדי לזכך אותנו ולקרב אותנו אליו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה. כוחנות ובגשמיות וכל טוב.